אנחנו ממשיכים כאן בסדרה של שיעורים על יחסי אנוש. עסקנו כבר כמה זמן בנושא הזה? כל חודש אלול, כל חודש חשבן, אנחנו ברוך השם עכשיו בחודש כסלו. ולמעשה מה אנחנו כל הזמן אומרים? כל הזמן אומרים שאנחנו צריכים להתייחס בצורה נחמדה ונעימה, אחד כלפי השני. זה היסוד של מצוות שבין אדם לחברו. למדנו על זה מצדדים שונים, מבחינה תורנית, מבחינה מעשית, מציאותית, איך לנסות להימנע מכל מיני תקלות. אבל עכשיו אני רוצה לשאול שאלה יסודית. סך הכל, אפשר לומר שכמעט כל אדם שתשאל אותו, האם הוא רוצה להיות נחמד לאנשים שמסביבו, יגיד כן. מה, אני רוצה שיהיו נחמדים אליי, אני רוצה להיות נחמד לאחרים. יש יוצאים מן הכלל וגזנים שיגידו לנו, אני רוצה לכעוס, זאת זכותי. גם לא נכון, אבל רובם לא יגידו את זה. אז אם רוב האנשים רוצים להיות נחמדים וטובים, למה זה לא קורה? למה כל הזמן אנשים נפגעים אחד מהשני? למה כל הזמן יש סכסוכים? ולצערנו, כן, היום במדינת ישראל אנחנו מגיעים למצבים שהסכסוכים עוברים כל גבול וכל היגיון ומגיעים לצערנו עד שפיכות דמים. אבל למה? מאיפה הדבר הזה נובע? אז מי שראה את הנושא שאני כתבתי לשיעור, אני שאלתי שאלה. זאת למעשה שאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו. האם אני אגואיסט? אני? מה פתאום שאני אהיה אגואיסט? מה, אני דואג רק לעצמי? אני אוהב את המשפחה שלי, אני אוהב את החברים שלי, אני מוכן לתת להם, אני מוכן לתרום להם דברים. אבל האמת היא, וזה דבר שצריך להבין, שהחברה היום, התרבות מסביבנו, מחנכת את כולנו להיות אגואיסטים. עד כדי כך שאפשר להגיד שכל אדם שקורא את השאלה הזאת, צריך לענות לעצמו, כן, אני אגואיסט, ואני צריך לתקן את זה. כן? מה זה אגואיסט? אגואיסט זה לא בן אדם שדואג לעצמו בצורה בסיסית. אני צריך לאכול. אם אני אגיד, אני לא אוכל כי כל הזמן צריך לעזור ולתת לאחרים, אני חס וחלילה אהיה חולה. אני ארוס לעצמי את הבריאות. זה לא טוב. לא זאת הכוונה. אגואיסט פירוש הדבר שאדם דואג לעצמו על חשבון אחרים. שאדם דואג לעצמו ושם לב לעצמו גם שהוא היה צריך לשים לב לאחרים. שהוא חוסם לעצמו את היכולת להתייחס בצורה טובה לאחרים. זאת הכוונה כשאנחנו אומרים שבן אדם הוא אגואיסט. יש מידה נורמלית, יסודית, של טיפול של האדם מטפל בעצמו, לא רק אוכל, גם כל מיני דברים אחרים, אבל יש גם מציאות שבן אדם חוסם לעצמו את הדרך ואת היכולת להתחשב באנשים אחרים. איך זה קורה? קודם כל, נשים לב לעובדה שזה באמת קורה. איך אנחנו נשים לב לעובדה הזאת? אפשר לעשות תרגיל פשוט. שאל את עצמך, מה כואב לחבר שלך? מה, לחבר שלי? החבר שלי לא כואב לו, הוא בא בוקר ללימודים, אמר לי שלום, חייך. לא נכון. בטוח שכל אחד כואב לו משהו. האם אתה יודע מה כואב לו? האם ניסית לחשוב מה כואב לו? ואפילו אם אתה בא ואומר לי מבחינה עובדתית, אתה יודע שיש לו בעיה כזאת וכזאת, או עכשיו מרגיש לא טוב, או עכשיו צריך עבודה, האם אתה מסוגל להרגיש את הכאב שלו? בדרך כלל, אתה תגלה שכדי להרגיש את הכאב שלו, אתה צריך להגיד לעצמך רק רגע, אם אני הייתי במצב כזה וכזה, אז היה כואב לי, אז אם כן, גם הוא כואב לו. זה קצת בעיה. זה טוב, אבל זה לא מספיק טוב. כי פירוש הדבר שלפני שאתה חושב על החבר שלך, אתה חושב על עצמך. שכדי להכניס את עצמי, את ההגשה שלך, את המחשבה שלך, לחיסרון שלו, אתה צריך לחפש מה קורה, או מה היה קורה אצלך. ואולי לא היה קורה אצלך בכלל דבר כזה. אולי החבר שלי, יש לו עכשיו תינוק בבית, והתינוק מיהיה אותו בלילה, ואני בכלל לא נשוי. אז איך אני אחשוב, מה היה קורה אילו הייתי? קצת בעיה. יש לזה אלפי דוגמאות שכל בן אדם שונה מהשני, ונכון, בוודאי צריך לחשוב איך אני הייתי מרגיש. אמרנו, זה טוב, אבל זה לא מספיק טוב. אני צריך להיות מסוגל להיות רגיש לאנשים אחרים. זה יסוד מאוד גדול. ואם אני רוצה להיות רגיש לאנשים אחרים, אני צריך להיות פתוח. במובן הזה שאני אצלי משהו נורמלי מחפש את ההתייחסות הזאת לאנשים אחרים. זאת מציאות טבעית. האמת היא שהמציאות הזאת היא טבעית לנו. חז"ל אומרים שעם ישראל יש להם תכונה שהם רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. יהודי מטבעו הוא רגיש לשני. ואנחנו היום קצת חסמנו לעצמנו את הרגישות הזאת, ועוד מעט אני אסביר למה. רק בדרך אגב, רבותיי, פשוט הודעה כללית לכל המשתתפים בשיעור הזה, הרבה מהרבנים מחבריי בצוות במכון רגילים שמתחילים שיעור, אם כתוב במערכת בעשר, מתחילים את השיעור בעשר ועשרה. בסדר, מה שהם עושים, הם עושים, זה בסדר מצידם. רק כדי שאנשים לא יפסידו את התחלת השיעור, אני מודיע שאצלי השיעור מתחיל בעשר. לא בעשר ועשרה, לא בעשר וחמישה, אלא בעשר. אז כך אנשים יכולים לכוון, להגיע בזמן, ולא צריכים לאחר. טוב, אז זה רק הערה בדרך אגב כמובן. עכשיו אנחנו ניכנס כאן לנושא של הרגישות לזולת לעומת האגואיסטיות וההתרכזות בי, בעצמי. עכשיו, לצורך העניין הזה, הבאתי לכם כאן משהו מעין היה של הרב קוק. זה חלק מסוגיה גדולה, התחלה של סוגיה גדולה, שמתארת את המצב החמור מאוד שהיה לקראת החורבן בימי בית ראשון. זה מבוסס על פסוקים בישעיהו, שהנביא בא ואומר לעם ישראל, אתם במצב חמור מאוד, ואתם צריכים לשים לב לזה, וחז"ל מסבירים את הפסוקים האלה. אז הפסוק הראשון שמובא פה, פסוק בישעיהו פרק ג' ויאמר השם יען כי גבהו בנות ציון ודורש כאן רבא ברי דרבי אלי שהיו מהלכות בקומה זקופה. קומה זקופה זה ביטוי של גאווה וזה ההתחלה של מערכת שלמה שאפשר גם ללמוד אותה. היא נמצאת בעניה שבת חלק ב', יש לכם את הדפים, אבל אנחנו נתחיל ללמוד את הפירוש על המשפט המסוים הזה, אנחנו נראה איך זה שייך לדברים שלנו. כותב הרב קוק, כן, יש לכם פה בדף בעוד כף זין, דבר שהוא אבא ברי דבר אילאי, מי דכתיב היום השם יען כי גבו בנות ציון שהיו מלכות בקומה זקופה. אומר רב, בתוכיותו של האדם מושקף לו כל עולמו. מה זה אומר? כל אדם יש לו פנים וחוץ. יש לו את הנפש שלו, ויש לו את היחסים שלו לעולם. אם האדם יודע, הוא יכול לראות בתוך הנפש שלו את כל היסודות של היחס שלו לעולם. זה לא פסיכולוגיה. זה מוסר. מה פירוש מוסר? אם האדם הוא גאוותן, יש לו יחס אחד. אם האדם הוא בעל ענווה, יש לו יחס אחר. זה לא רק שאלה איך אני מתייחס לעצמי. זאת שאלה איך אני מתייחס לאחרים. איך אני מתייחס בכלל למציאות? מה חשוב ומה לא חשוב? על מה מתאמצים ועל מה לא מתאמצים? על מה אפשר לוותר ועל מה אי אפשר לוותר? אז זה מה שאומר הרב. בתוכיותו של האדם מושקף לו כל עולמו. וכאשר בעולם הכללי, הנה אנו מוצאים את הכוחות מחולקים לטוב ולרע. והרע אמנם ראוי להיות במציאות. הרב מדבר על מציאות כזו, שיש בעולם דברים שהם בוודאי טובים, תורה ומצוות, מעשים טובים, ויש דברים שהם בעייתיים. מה פירוש רע במקרה הזה? כן? לא, יש רע, מחות עם חטא, זכר המלאק, אין, צריך לחסל את זה לגמרי. אבל הרבה מאוד מהדברים השליליים בעולם הם דברים שאם אנחנו נשתמש בהם לטובה, זה אפשרי. אלימות זה דבר שלילי מאוד. טוב, אבל אם אנחנו מקימים צבא, והצבא הזה הוא צבא חזק, והוא נלחם שצריך מסיבות צודקות, אז לקחנו את האלימות השלילית והשתמשנו בה בצורה חיובית. ולכן, אנחנו צריכים לדעת שהרע נמצא במציאות, כשמדובר ברע כזה, שוב, יש דברים שצריך לחסל אותם לגמרי, אלא שהוא צריך להיות כפוף אל הטוב. אם הוא לא כפוף אל הטוב, גמרנו. אין מה לעשות. כן? זה אנחנו רואים גם בפרשיות השבוע, בשבתות האחרונות, יש לנו את ישמעאל, יש לנו את עשיו. אם ישמעאל היה מתכופף בפני יצחק ואומר, רק תגיד לי מה לעשות, אני אעזור לך. אז הוא היה יכול לזכות להיות כמו אליעזר עבד אברהם. אליעזר אומרים חזל, הוא בא אפילו יותר רחוק מאשר ישמעאל. הוא בא מצאצאי חם, מצאצאי כנען, שנוח כילל אותה. אבל אליעזר היה מוכן להיות איש של אברהם. ולכן, הוא הגיע למדרגות מאוד גבוהות. לעומת זאת, ישמעאל ועשיו, שהם מתוך המשפחה של אברהם, הם לא מוכנים. Okay? עשיו לא מוכן לתת את הבכורה ליעקב ברצון, ולהבין שיעקב הוא עדיף עליו. כשיעקב מקבל את הברכות, הוא רוצה לרצוח אותו. אם עשיו היה מתכופף, הוא אומר ליעקב, תשמע, אתה איש קדוש, ואני רק צריך להיות איש הביצוע שלך, היה יכול להיות נפלא. הכישרון של עשיו היה בא לשימוש, לשרת את הקודש. עכשיו, כמו שאנחנו רואים את זה בעולם הכללי, כותב הרב, כן בקומת האדם, הכוללת את כל הווייתו, צריך שידע שיש בו כוחות כאלה שלא הרחבתם והתמתחותם יפעלו לטובה, כי אם הגבלתם וצמצומם. זה דבר מעניין. מה זה קומת האדם? באופן פשוט, קומת האדם, פירוש הדבר, יש אדם ראש, כן? כתפיים, ידיים, רגליים. זה נקרא קומה. גוף האדם, מלמעלה עד למטה. הרב בכוונה משתמש בביטוי, כי זה הולך כאן על הפסוק ועל דברי חז"ל שהיו מהלכות בקומה זקופה. מה שאנחנו אומרים עם האף באוויר. כן? ככה. אבל אומר הרב, יש לזה סיבה פנימית. כמו שיש לאדם גוף, קומה של כיוונים שונים של כוחות שונים. הראש הוא דבר אחד והרגליים הם דבר אחר. צריך לטפל בראש לפי הצרכים של הראש ולפי החשיבות של הראש. וצריך לטפל ברגליים לפי החשיבות של הרגליים. ואם הרגליים לא משועבדות לראש, האדם במצב מאוד חמור. ואם האדם ילך לפי העיכול שלו, העיכול צריך להיות בריא, וצריך לטפל בו, וצריך להתייחס אליו, לא להזניח אותו. אבל אם האדם יגיד, זה מרכז החיים שלי, אז אוי ובואי לנו לחיים כאלה. כך, גם בכוחות הנפש של האדם, יש לנו קומה. מהי קומה? יש לנו סדר.
סליחה, כבוד הרב, הפסוק ביום אל השם, ירקי גבו, זה תהילים?
זה ישעיהו.
למה כתוב למטה
כזין אחד תהילים? אם תסתכל תראה. אז עכשיו, הכוח שיש באדם לחשוב, להרגיש, לדמיין, כוחות הנפש שבאדם הם מהווים גם כן קומה. שבתוך כוחות הנפש האלה יש כוחות טובים, מעולים, שצריך לפתח אותם וצריך להשתמש בהם, ויש כוחות שצריך להשתמש בהם בזהירות. שצריך להשתמש בהם רק במקום הנכון. ואם אתה משתמש בהם במקום הלא נכון, אתה מזיק. הנה, הבאנו דוגמה קודם. בא בן אדם ואומר, אני רוצה לכעוס על העולם. אומרים חזר, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. זה אסור. זה כמו שאתה אוכל טרף. יותר גרוע מלאכול טרף. לאכול טרף זה איסור לא תעשה, עבודה זרה זה איסור החמור ביותר שיש. אתה כועס? לכעוס זה איסור. כן, זה איסור חמור. אלא מה? בשביל מה הכוח הזה קיים באדם? אומרים חז"ל, יש מצבים שאדם צריך להראות את עצמו כאילו הוא כועס. הוא צריך לקחת את הכוח הזה, להשתמש בו בצורה מאוד מאוד מוגבלת. לא לאבד את העשתונות, לא להתרגש, אלא להראות את עצמו כך. מתי? זה קורה לכל אבא, וגם לכל אמא. כלפי ילדים יש מצבים שכדי לחנך את הילד, אתה צריך להראות את עצמך כועס. מה? איך עשית דבר כזה? לא, זה עוד לא כעס אולי מה שאני ביטאתי, אבל יש פעמים שבאמת צריך להראות לילד שזה דבר איום ונורא. כן, חס וחלילה, הילד גנב משהו. הוא עוד ילד קטן, הוא בסדר, באופן כללי, הוא איכשהו פיתו אותו, התפתה, משהו קרה, צריך להראות לו כזה זעזוע, שהדבר הזה הוא כזה נוראי. שהוא לא יעלה על דעתו לעשות אי פעם דבר כזה. הוא מבין שזה, כאן הוא נפל, זה היום ונורא. לכן, הכוח הזה קיים באדם. וגם אז, ההורה צריך להיזהר. לא לכעוס בפנים, לא להתרגש, אלא להראות כלפי חוץ, כאילו שהוא כועס בצורה חמורה מאוד. אז הכוח הזה קיים באדם, להשתמש בו במקום הנכון, בשליטה של הכוחות הטובים. ורק ככה. ואם הוא לא משתמש בזה כך, אלא משתמש בו אחרת, הוא מקלקל. לכן, יש באדם, יש בתוכו, הוא צריך לדעת כוחות כאלה, שלא הרחבתם והתפתחותם יפעלו לטובה. כי עם הגבלתם וצמצומם, כוח הכעס זה לא כוח שאני צריך לפתח. דיברנו קודם על לפתח רגישות לזולת. זה צריך להתפתח. לפתח אותו. להרחיב אותו. אבל אם אדם מרחיב ומפתח את הכוח שלו לכעוס, הוא יסתבך. זה לא טוב, זה לא בריא. אבל אנחנו מכירים שיש אנשים כאלה שנהנים לכעוס. אף אחד לא נהנה לגמרי לכעוס, אבל יש לו נטייה לזה, יש לו כישרון לזה נגיד. ואז הוא בא ואומר, ככה אני, ותתנו לי להנהג כמו שאני. זאת הטעות. לא, לא, לא נכון. זה לא אתה. זה אחד הכוחות שבך. הרי ליהודי הזה שאוהב לכעוס, יש עוד כוחות. יש לו רגישות, יש לו כוונות טובות בכל מיני דברים, יש לו נטייה לגמילות חסד, יש. אבל מה, הוא חושב שכל הכוחות שיש בו, הקדוש ברוך הוא שם לו אותם כדי שיפתח אותם. ככה אני. אם אני כך, אז זה טוב. לא, לא נכון. יש כוחות שהקדוש ברוך הוא שם כדי שתרחיב אותם, ויש כוחות שהקדוש ברוך הוא שם כדי שתצמצם אותם, תקטין אותם, תשתמש בהם במינימום בשליטה של הכוחות הטובים. אז זה מה שאומר הרב, שאז ייבנה האדם בהדה שלמותו. אם אנחנו רוצים אדם אמיתי, אדם טוב, אדם מפותח, צריך לפתח את הכוחות בצורה הנכונה. זה נקרא בביטוי של היום אינטליגנציה רגשית. מה זה אינטליגנציה רגשית? זה לא ככה אני. ככה אני זה מה שאומרים בפרסומת, כן, בסרטים. ככה אני. אם אני אהיה כמו שאני, אני אהיה מורשה, יהיה לי טוב. לא נכון. כי אם אתה תהיה כמו שאתה, לא פיתחת שום דבר. תארו לעצמכם שיבוא ילד ויגיד, ככה אני לא צריך ללמוד, לא בתיכון ולא באוניברסיטה. כמו שאני בתור ילד, אני יודע מעולה לשחק בקלפים. ככה אני, תתנו לי לחיות כמו שאני. מישהו חושב שזה טוב? אף אחד לא חושב שזה טוב. כן? אם היינו שואלים ילד עוד יותר קטן, שלא יודע לאכול בכפית ומזלג. היה אומר, ככה אני רוצה לאכול בידיים. תנו לי את זה, יהיה בן 50, בן 70, הוא יאכל בידיים. מה באמת? אף אחד לא מעלה על דעתו דבר כזה. אבל אנשים כן מעלים על דעתם, כי עושים לנו שטיפת מוח מתמדת, שאומרים ככה אני ברגשות, בכוחות הנפש, ואני מצפה להישאר ככה אני כל החיים, זה הכי טוב בשבילי, ככה אני. זו טעות מאוד גדולה. אבל זאת לא טעות חדשה. את הטעות הזאת עשו כבר אנשי תרבות יוון. לפני 2000 שנה, אנחנו מתקרבים לחנוכה, צריך להכיר קצת מהי תרבות יוון. תרבות יוון עומדת בבסיס של כל העולם המערבי היום. השורשים של התרבות המערבית נמצאים בתרבות יוון. אני יודע, אני התחנכתי בתרבות המערבית, קיבלתי חינוך טוב, ברוך השם, קיבלתי גם חינוך לדברי תורה, אז בשלב מסוים ראיתי מה זה ומה זה. אבל כך אומרים, כן, הבסיס של התרבות המערבית היא בתרבות יוון העתיקה, מתגאים בזה. מספרים חז"ל, בא רומאי אחד ופגש את רבי עקיבא, אומר לרבי עקיבא, תגיד, מה יותר מעולה, מעשה אדם או מעשה אלוקים? מה יותר טוב? מה הוא ציפה? הוא פוגש רבי, איש דת, יגיד, מעשה אלוקים יותר טובי. מפתיע אותו רבי עקיבא ואומר, מעשה אדם יותר טובי. אתה איש דתי, אתה אומר דבר כזה? אומר לו רבי עקיבא, תגיד, מה אתה אוכל? אתה אוכל לחם? כן. למה אתה לא אוכל חיטים? מה זה מעשה אלוקים? איפה אתה מכיר את מעשה אלוקים? יש טבע. החיטה צומחת, כמו שהיא, תאכל אותה. עם הקליפה, עם הגבעול, תאכל אותה ככה. לא, מה פתאום? אתה לוקח את החיטה הטבעית הזאת. אתה קודם כל צריך להפריד אותה, להוביל את כל הקליפות, את הגבעול, את הקש, את הכל. אחר כך אתה צריך לכתוש אותה. כן, לעשות ממנה קמח. אחר כך אתה מערב בה עוד דברים, ואתה שורף אותה בתנור, וכך אתה אוכל לחם. מה יותר טוב? החיטה היא טבעית. בא בן אדם ואומר, אני ככה אני טבעי, כך נולדתי, זה הכי טוב. אומרים חז"ל, אומר הקדוש ברוך הוא, במעשה בראשית, אנחנו אומרים כל שבת, ויכולו השמיים והארץ, אנחנו מסיימים, השם ברא אלוקים לעשות. מספיק השם ברא אלוקים. מה זה לעשות? אומרים חזל, הקדוש ברוך הוא ברא כדי שאנחנו נעשה. השלמות של הבריאה היא בעשייה של האדם שבא ומתקן. הקדוש ברוך הוא בכוונה יצר חומרי גלם טבעיים שאנחנו צריכים לפעול ולטפל בהם ולתקן אותם. זה קשור לבחירה החופשית, כי אם אפשר לתקן, אפשר גם לקלקל. אז אדם צריך להיזהר, לתקן ולא לקלקל. אחרי שמקלקלים הרבה, והאם אומרים, לא, אנחנו לא רוצים את כל הקלקולים, רוצים לחזור לטבע. אבל צריך להיזהר, אתה חוזר לטבע בלי תיקון, אז גם זה לא טוב. אז אמר הרומאי לרבי עקיבא, תגידו, למה אתם עושים ברית מילה? מה זה השטות הזאת? ילד נולד, יש לו גוף, ככה הקדוש ברוך הוא יצר אותו, ואתם, הילד בקושי... כן, או בקושי נושם, או חי רק שבוע, ואתם באים וחותכים לו חלק מהגוף. מה, אתם יודעים יותר טוב מהטבע, מה זה גוף האדם? אומר לו רבי עקיבא, כן. כי הקדוש ברוך הוא בכוונה עשה את האדם לא בשלמות, כדי שאנחנו נבוא ונשלים אותו. זה התפקיד של האדם בעולם. וידעתי שאתה הולך לשאול אותי עברית מילה, לכן דיברתי איתך קודם על חיטים ועל לחם ועל הכל, ואמרתי לך שמעשי אדם הם יותר טובים ממעשי אלוקים. כי מעשי אלוקים אתה רואה רק בטבע, מעשי אלוקים הקדוש ברוך הוא עשה בכוונה את הטבע לא שלם. זה נכון בלחם, זה נכון בברית מילה, בגוף האדם, וזה נכון בנפש האדם. שאדם יגיע לשלמותו, מה שכותב פה הרב, אז יבנה האדם באדם שלמותו, הוא צריך לתקן את אישיותו. אני נולדתי טיפוס כועס, קח את הכעס הזה, תכניס אותו למסגרת. תעצור אותו, תצמצם אותו. זה תפקידך, כמו שתפקידך, לעשות ברית מילה לבן שלך. ויש עוד כוחות שצריך לפתח אותם. יש לך יכולת להיות רגיש לזולת. תפתח את הכוח הזה. זה מה שקוראים אינטליגנציה רגשית. לא להשאיר את הרגש כמו שהוא, אלא לפתח אותו, ללבן אותו, לסדר אותו, לדעת איזה כוח מטפל באיזה כוח אחר. אפילו הגויים היום מתחילים להגיע לעניין הזה. וזה, כותב הרב, לא רק יוצר את האדם הפרטי בשלמותו, אלא, אנחנו פה בשורה הרביעית, והחברה הכללית תעמוד בשלמות כללותה. מה זה קשור לחברה? הרב מסביר. כי אחרי ההכרה בצד הגירעון שיש בעצמו, יהיה נשקף אותו הצד של הטוב שיש בזולתו, כדי שעל ידו יוכל להיות החיסרון העצמי נשלם. זה דבר מאוד חשוב. אם האדם בא ואומר, אני, כמו שאני זה טוב, אני לא צריך שום דבר, אז אני לא צריך שום דבר, אני גם לא צריך את החבר שלי. אולי אני רוצה להיות עם החבר שלי, זה כבר אגואיסטי. אבל אני לא צריך אותו, כי כל מה שיש בי הוא טוב. אבל מה למדנו? כל מה שיש בך הוא טוב? שטויות. יש בך טוב, יש בך רע, יש בך דברים לתקן, ויש בך דברים שאין לך. והקדוש ברוך הוא בכוונה יצר אותך ככה. ואם אתה מבין, אם יש בך ענווה, ואתה מבין שאתה לא שלם, אתה לא מושלם, אתה לא, אין לך את כל מה שאתה צריך. אז אתה מסתכל מסביב ואומר, אוי, החבר הזה, אני בנקודה מסוימת, אני חלש, והוא חזק. אז אני צריך את עזרתו, אני מעריך אותו, אני מכבד אותו. ואולי אני יכול לעזור לו במשהו? כך בונים חברה. לא כמו המציאות היום שכל בן אדם מחויב לבוא, לטפוח לעצמו על השכם ולהגיד, אני הכי טוב. אתם יודעים שמחויבים היום להגיד את זה? מי עבר פה הכשרה לרעיונות עבודה? יוצאים היום לרעיון עבודה, מה אומרים לך? אדם צריך להפגין ביטחון עצמי. אני בטוח, מה? לפאר, להלל ולשבח את עצמו, אתה אומר, נכון, ולהגיד, אני בטוח שאני הכי טוב לתפקיד הזה. תגידו, למה אתה משקר? אגיד להם, מצפים ממני לשקר. אם אני לא אשקר, אני לא אקבל את העבודה. אתם מבינים איזה שחיתות זאת? הרי מה האמת? האמת היא שיש לי יתרונות מסוימים לגבי העבודה הזאת, ויש לי חסרונות. אין בן אדם שאין לו חסרונות. ואני מוכן ללמוד ולהתאמץ ולהתגבר, לנסות להשלים את החסרונות, כדי להצליח בעבודה. אבל אם אני מראש אמרתי שאני הכי טוב, מה יש לי ללמוד? אז השקר מביא אחר כך גם לכישלון. ואסור להגיד שנכשלתי, אז אני צריך להפגין כלפי חוץ, ולהראות כאילו תוצאות, שהתוצאות הרבה פעמים הן פיקטיביות. אז כל החברה נהיית בחברה שבנויה על שקר. בוודאי שבן אדם לא צריך את השני, עד הרבה, הוא רק רוצה להרשים את השני, הוא רוצה את עצמו, הוא רוצה את טובתו שלו, הוא אגואיסט. הוא רוצה את טובתו שלו, והוא מוכן גם לדרוס את השני כדי להצליח. פעם אחד התלמידים למד באחת האוניברסיטאות בארץ, בפקולטה מאוד מבוקשת, סיפר לי שסטודנטים לא היו מוכנים לעזור אחד לשני בשיעורי בית, כי הם ידעו שיש מיון ולא כולם יצליחו, וכל אחד רצה להיות בתוך אלה שנבחרים שמוכנים להמשיך, אז כדי שאני אוכל להמשיך אני צריך שהשני ייכשל. זה לחנך אנשים לשחיתות, למידות רעות, לחוסר התחשבות, לחוסר רגישות. כך בונים חברה שנופלת, רבותיי. שהיא לא נעימה, היא לא טובה, היא מזיקה, ואז אנשים באים ומתחילים לנצל. אני אקח פה שוחד, אני אקח מהשוחד. לא, לא שוחד. רק לנצל את ההזדמנות. אחר כך זה נהפך לשוחד. אם אתם שואלים מעבר בעוד כל מיני בעיות, זה מתחיל מהשאלה האם יש ענווה, האם יש הבנה שאני, יש בי חסרונות, ואני צריך את השני, ואני רוצה את השני, ואני רוצה את טובת השני. ואני לא רוצה להיות אגואיסט. זה הכל מתחיל מהנקודה הזאת. כן, אני רואה שיש פה כל מיני שאלות. טוב, אתה באמת מבהיל אותי עכשיו כבר. אתה רואה שתולשים, סטודנטים תולשים את הדפים מספרי הלימוד כדי שמישהו אחר לא יוכל להשתמש בהם. זה באמת, זה אגואיזם כבר בתוך מציאות חברתית שנהפכת למחלה, למגפה. כן. לא הגענו עדיין לפירוש המפורט. כן. לא הגענו עדיין לפירוש המפורט. לא, קומה זקופה, פירוש הדבר, שבן אדם הולך עם האף, במושגים של היום, עם האף למעלה. ואנחנו נראה את ההתייחסות לזה, הרב יפרש את זה בהמשך. כן. כן, כי האדם הצעיר, אתה אומר, מעדיפים בן אדם צעיר על בן אדם מבוגר, כי החברה מחייבת את האדם הצעיר לבוא ולהגיד, אני הכי טוב, ולא להתחשב בניסיון של המבוגרים. כי אם הוא יתחשב בניסיון, הוא לא יכול להגיד, אני הכי טוב. כלומר, החברה פה מקלקלת לעצמה. תבינו, הדברים האלה, הם לא, זה לא רק עניין, אומרים, לא מוסרי. לא מוסרי, זה בעיה מאוד מאוד חמורה. אנחנו צריכים להיות מוסריים, זה טוב להיות מוסריים. אבל פה החברה גורמת למפלת עצמה. היא מפילה את עצמה כי היא עובדת פחות טוב, והיא פותחת פתחים לשחיתות, ואחר כך אנשים מפחדים לבוא ולחדש ולעשות דברים חיוביים, והכל נהיה הצגה חיצונית במקום עבודה אמיתית. ואנחנו רואים את התוצאות של כל הדברים האלה מסביבנו. והכל מתחיל בחוסר התחשבות. בזה שבן אדם לא רגיש לשני, למה? כי הוא אגואיסט. בואו נמשיך בדברי הרב פה. הידיעה שיש בכללות הכוח המתפשט על כללות הגבייה חלקים כאלה שצמצומם הוא טוב וראוי. כלומר, אם בן אדם בא ואומר, אני בסך הכל, אני, מכף, כן, כף, סליחה, כף רגל עד ראש, יותר טוב, מהראש עד כף רגל, זה אני הכולל, זה הסך הכל, כללות הכוח. בתוך כללות הכוח הזה, יש חלקים שלי שאני לא רוצה להפגין אותם. אני לא הולך בלי בגדים שכל אחד יראה את כל חלקי הגוף שלי. אני לא מעוניין לפתח את כל כוחות הנפש שלי, כי יש לי כוחות נפש, יש לי מידות לא טובות שאני צריך לצמצם אותן. זה שבן אדם יודע את זה, מכיר בזה, מבין שהוא לא מושלם, הידיעה הזאת מנמיכה את הקומה מעט, עד שמונעת אותה מזקיפה של גאווה דוקרת את זולתו. מובן מה קורה? למה אדם הולך עם האף באוויר? כי הוא אומר, אני מושלם. אני לא צריך שום דבר. אבל אם האדם אומר, אני לא מושלם, אז באופן טבעי הוא קצת מוריד את הראש. קצת, לא צריך ללכת ככה, כפוף. פס וחלילה. האדם נוצר שהוא הולך עם הראש למעלה, לא עם הראש למטה. אבל קצת להרגיש, אני לא הכי הכי. אני צריך גם אנשים אחרים, אני מסתכל מסביב, מאיתי, מלידי, מה חסר לי. זה נקרא לא ללכת בקומה זקופה. וזה חשוב מאוד. לעומת זאת, אם אדם הוא גבטן, אז הוא דוקר את הזולת. לא אכפת לו. אפילו לא בכוונה. יש כפי ששמענו פה, יש גם שעושים את זה בכוונה. והנה העיוורון של הגאווה, הגאווה זה לא רק מידה לא טובה, זה עיוורון שמקלקל את החברה. כשהוא מגיע למרום מדרגתו, הוא מאבד את העולם מפני שאי אפשר עוד לחיים של חברה ועגל ציבורי להיות מתפתחים, כל זמן שלא תהיה הכרה פנימית בכל אחד, שיש לו איזה דברים וכישונות שהוא נמצא על ידם חסר וישתלם רק על ידי עזר חברות. זה הבסיס לחברה מתוקנת. כשאין בסיס כזה, רבותיי, אין באמת חברה. אנשים עובדים ביחד, אבל לא באמת עובדים ביחד. לא באמת רוצים שיתוף פעולה. אפשר לראות את זה, אפשר להסתכל מסביב ולראות איך אנשים עובדים באותה עבודה שנים ביחד, והם לא חברים, והם לא מתחשבים, וכשצריך לעשות איזושהי פעולה משותפת, יש בעיה. מצב אמיתי, בן אדם בא ואומר, אני עכשיו יוזם דבר כזה וכזה, אז בוא נשאל, מי יש לו מה להגיד? מה, איך להתחשב בשני? אולי אני פולש קצת לתחום של השני, בוא נשאל אותו, איך הוא מסכים, מה לעשות, איך לעבוד? רק תיאום פגישה. אתם רואים לפעמים מה קורה. כן, בן אדם קובע פגישה, זהו, זה הזמן, מי שרוצה יבוא, מי שלא רוצה לא יבוא. במקום לבוא ולהגיד, רבותיי, בואו תגידו, כל אחד והקשה, זה קצת יותר עבודה קשה, צריך קצת להתרוצץ. זה נוח לו כאן, וזה נוח לו כאן. בואו תגידו, כדי שנוכל להתחשב. לא לדבר על דברים יותר עמוקים, ממש, של עבודה משותפת. אני זוכר פעם שעבדתי באיזה מקום. רציתי לשתף פעולה עם מישהו מחוץ למסגרת. הסתכלו עליי, מה? איפה? איך עלה על תל דעתך? למה, איך בכלל אתה חושב על דבר כזה? לא התנגדו, אתה רוצה לבזבז את הזמן, לא תבזבז את הזמן, אבל אף אחד לא חשב על דבר כזה. לשתף אנשים שיש להם נגיעה לעניין? אתה צריך לעשות עבודה, לך תעשה, רוץ. זה פירוש הדבר שאין חברה, אין קשר, אין עבודה משותפת. אמנם, יש לזה איזושהי הצלה. אם יזדמן מכאוב כזה באנשים, שהם הכוח הפועל בעולם, עוד יש תרופה למכה זו. כי על ידי הזיקוק של עצם הפעולות שהם צריכים להשלימן, יראה להם חסרונם וחולשתם, עד שתאבד ההכרה הגבתנית. איפה אנשים לומדים להיות חברים טובים? לא, ברוך השם, יש לנו דבר אחד בחברה הישראלית, קוראים לזה שירות צבאי. למה זה קורה הרבה פעמים בשירות צבאי, שלומדים להיות חברים טובים? כי אי אפשר לקיים עבודה צבאית בלי שאדם אחד יעבור עם השני. אתה לא יכול. אתה לא יכול לסחוב את הכל על הגב שלך לבד. אתה לא יכול לבצע קרב בלי איזשהו תיאום. זה פה וזה שם וזה תומך בך וזה עוזר לך ואתה מרגיש שאתה צריך. כי מבחינה מעשית אתה לא יכול לתפקד לבד. זה לא הולך. וככה זה לפעמים גם במקצועות מעשיים אחרים. אז כשבן אדם נתקל בקיר, הוא מגיש במציאות שהוא לא יכול לבד. אז לפעמים זה מרפא את המחלה. קצת, הרבה, בצורה חלקית, אצלנו ברוך השם, כן, יש ידידות, אנשים מגיעים לידידות כזאת בשירות צבאי ביחד, שלא מגיעים במקומות אחרים. אז כבר לומדים להתחשב במידה מסוימת. גם זה אפשר לקלקל. כן.
יש מצב שמישהו רוצה לפתור תלמוד תורה. אם מישהו רוצה לשמור, ממש על ידה, אפילו לקחת את התלמידים שלו, ממש על יד, זה מותר וזה טוב.
טוב, אתה שואל שאלה פרטית, אם אנחנו ניכנס לזה, לא נספיק. שוב, אתה מדבר על תחרות.
אבל זה לא טוב, אז למה זה לא טוב גם בשיתוף פעולה?
בוודאי, תמיד, תמיד יותר, תמיד יותר טוב לעבוד בשיתוף פעולה. זה כלל. אתה מדבר על שאלה פרטית, לא ניכנס לזה, זה פשוט לא שייך לכלליות של השיעור. גם אתה רוצה תשובה לשאלה שלך, תחשוב על זה שיש פה עוד כמה עשרות אנשים. שאל אותי אחר כך. לא. עכשיו, מה הרב אומר כאן? הרב בא להסביר את מאמר חז"ל. מאמר חז"ל אומר, יען כי גבהו בנות ציון. למה יען לא יען כי גבהו בני ציון? מה, דווקא הבנות אשמות? לא. הייתה גאווה בחברה באופן כללי. אבל הנביא בא להגיד, תדעו לכם, שהמצב הוא איום ונורא. למה המצב הוא איום ונורא? כי אפילו הבנות בעלות גאווה. איך זה קורה? מסביר הרב, אבל הנשים... שהן היסוד הנפעל בחברה, כלומר, הנשים מטפלות, הנשים הן יותר מופנמות מהגברים. הגברים יותר פועלים פעולות מעשיות. הנשים יותר מטפלות בצד האנושי, בצד הרגשי. הן יותר רגישות. תראו, הנשים הולכות למקצועות שבהרבה פעמים גברים לא הולכים, מקצועות של הקשבה, מקצועות של עבודה עם בני אדם. ואז עבודה כללית, בפרט שכלית ומוסרית רחבה, לא עליהן תחול בתור עיקר. כי כל כבודה של בת מלך פנימה, כן, במצב תקין של עם ישראל, אז האישה בעיקר הייתה עקרת בית. זה דבר חשוב מאוד, האישה צריכה לגדל את הילדים ולחנך אותם ולטפל במשפחה. אם היום יש לנו חברה עשירה, אז אין איסור שאישה תצא לעבודה. אבל היא צריכה להתגאות בזה שהתפקיד האמיתי שלה הוא בתור אימא. ולעשות את זה בצורה טובה. לא שיבואו ויגידו לה שהיא תשים את הילדים, היא מטפלת עד שש בערב ולא תראה אותם, והעיקר שיהיה לה קריירה. אז היא הורסת את העיקר. היא הורסת את הדבר הכי חשוב. יש לה תפקיד מאוד אמיתי. קראתי פעם על אישה אחת שהיו שואלים אותה מה המקצוע שלה. מה אימא? עקרת בית? לא עקרת בית. אימא! היא מתגאה בזה. זה טוב, זה אמיתי. בסדר, עקרת בית זה טוב, אבל היא רצתה להדגיש שלא יהפכו את זה לאיזה משהו, יש עוזרת בית, יש עקרת בית. טוב מאוד, נכון. אמא במשרה מלאה כמו שאתה אומר. עכשיו, אם יש אישה, היא גם כן, יש לה כישרון בעוד איזה תחום, זה טוב מאוד. אבל בימי חז"ל, המצב העיקרי היה כל כבודה בת מלך פנימה. אז לה אין מקום חיצוני שיגלה לפניה עיוורון הגאווה כשהוא משתרש. הבעל, הוא יוצא לעבודה, הוא אומר, פה אני צריך מישהו, ופה אני צריך משהו, ואני צריך עזרה. אבל האישה בתוך הבית יכולה לכאורה, כאילו, להסתדר לבד. אז אם הגאווה נכנסת לחברה עד כדי כך שהיא מדביקה את אנשים, אז היא כבר לא תמצא תיקונה. ואז אנשים שהן מחנכות הילדים, הן באמת מעבירות את עיקר התוכן הנפשי והצורת החיים לילדים, אז השרשה הטבעית הזאת היא מתנחלת בטבע, קשה והיום כל כך, עד שעל ידי ההשפעה שלהם יצא בבנים, במדרגה מפותחת כזאת שגם כל ההכרות שבעולם לא יועילו. אם האמא היא כזאת, והילדים גדלים בבית כזה, אז גם כשהילד יצא החוצה והוא יצטרך אנשים אחרים, זה כבר לא יפתור לו את הבעיה, כי הוא כל כך מושרש בזה, הוא כל כך רגיל לזה, הוא חי ככה. הוא לא מבין שיש מבט אחר, הוא לא מבין שאפשר לחשוב אחרת. אז זה כבר לא עוזר לו שפה הוא צריך מישהו, הוא יגיד, טוב, מה אפשר לעשות? הסתבכתי, אני צריך אותו. אבל הוא לא הופך לחבר שלו, הוא לא רואה את החיסרון של עצמו בגלל זה. יש לו עיוורון מוחלט, הוא לא מכיר בכלל בצורת חשיבה אחרת. למה? כי זה נכנס דרך האמא שלו. כמו שאומרים, כן, האדם ינק עם חלב אם את הגישה הזאת. זה הדבר הכי עמוק והכי מסוכן. טוב, זה לא אשמת אנשים, כן? זה בעיה חברתית כללית שאומר הנביא, זה הגיע עד כדי כך עמוק, שהבנות הולכות ככה, וכרגע מנו, אנחנו במצב חברתי חמור מאוד. ואז, סליחה, בואו נמשיך פה, ואז יסתם, רגע, ואז יסתם אותו החלון של האורה, שעל ידו האדם מתקרב לאור השלמות האלוקית העליונה. עכשיו הרב אומר דבר עוד יותר חמור. הרי מה המטרה של האדם בעולם? עבודת השם. תיקון העולם. להיות אדם טוב כלפי הקדוש ברוך הוא. עד עכשיו אמרנו שאדם יש לו בעיה בפנים, ויש לו בעיה חברתית, אבל יש לו בעיה גם ביחס לקדוש ברוך הוא. כי אם האדם הוא גאוותן, מה הוא צריך את הקדוש ברוך הוא כביכול? טוב, הוא יודע, יש אלוקים, יש תורה במצוות. אבל רק מפני שהוא מכיר את חסרון השלמתו, רק בגלל זה תצמא נפשו להשתלם במקור השלמות באור עליון, שמזה נובעים כל סדרי החיים המתוקנים. אם האדם אומר, אני צריך, אני חסר, אני צריך הדרכה, אני צריך תורה, אני צריך להתקרב לקדוש ברוך הוא, אני צריך לחזור בתשובה, אז הוא באמת רוצה את התורה. אבל אם האדם אומר, אני מוסלם, אני הכי טוב, אז הוא לא באמת צריך את התורה. גם אם הוא יהיה דתי, גם אם הוא יקיים מצוות, אז הוא עושה את זה כי הוא מוכרח לעשות. זה לא מצב חיובי. לא יגיע רחוק בעבודת השם בצורה כזאת, הוא עושה את הכל בלית ברירה, בגלל שהוא מוכרח. אז זה גורם כאן לירידה, אנחנו מדברים על ירידה מוסרית, ירידה חברתית וירידה בעבודת השם. ולכן, אומר הרב כאן, מתחזקת הירידה האיומה והפיזור הנורא של חלקי האומה שאין להם דבק פנימי. אין משהו אמיתי שיחבר את האנשים ביחד על ידי הגאווה הנוראה המנסים בשב את כל אחד בפני עצמו לעולם מלא ושלם באין חיסרון המעורר צורך להיות מתחבר עם רעהו. זה החינוך של היום. מאיפה זה בא? למה אומרים לבן אדם, תראה שאתה הכי טוב? כי יש הדגשה כזאת, שמה שאני מרגיש, זה אני. רגע. מישהו עכשיו רוצה גלידה? בסדר, כן? מוכנים לקבל. זה אתה? יש לך עכשיו ההגשה שגלידה זה טעים. הזכרתי גלידה. זה אתה? זה לא אתה. כמו שיש באדם, שימו לב למשל של הרב, הוא משל מאוד חשוב. כמו שיש באדם גוף מלמעלה עד למטה. יש מוח. לא, יש לשון. הלשון היא חשובה, היא חשובה כמו המוח? לא עד כדי כך. יש ידיים, יש ציפורת. יבואו ויגידו לכם, אוי ובואי, איזה אסון קרה. מה קרה? החבר שלכם איבד ציפורת. נקרא לו ציפורת. טוב, לא נעים, זה כואב, זה לא טוב, צריך קצת טיפול רפואי לשים, שלא יהיה זיהום. אבל זה אסון? לא אסון, קרה לו. אבל הוא איבד חלק מהגוף. כן, הוא איבד חלק קטן מהגוף. יש בו תפקיד, יש בו חשיבות, אבל לא חשיבות גדולה. יבואו ויגידו חס וחלילה שמישהו, כן, היה בחדשות, מישהו איבד אצבע. היום ונורא, זה באמת חמור. האדם נמצא כך גם לגבי כוחות הנפש. יש לי רצון לאכול גלידה. טוב, זה כוח נפש, קטן, שולי, אולי אפילו בכלל אפשר לוותר עליו. אם אני צריך להיות בדיאטה, פחות מדי להפחית קלוריות, אני אוותר. יש רצון לאכול אוכל בריא, ארוחה, הגיע הזמן, טוב, זה כבר דבר יותר עקרוני, יותר מרכזי. אבל גם הזה, אם מגיע יום כיפור, אנחנו מבטרים על הרצון הזה לאכול. כי יש דבר יותר חשוב, יש את עבודת השם של יום כיפור. יש באדם כוחות ברמות שונות, בחשיבויות שונות, בסדר עדיפות שונה. והאדם חייב לשים לב לדברים האלה. ויש כוחות שבכלל, כמו שאמר הרב בהתחלה, צריך לדעת שהם לא טובים. יש לו את כוח הכעס, יש לו את הרצון לחוס, את הנטייה לחוס. אדוני, צמצם את זה עד למינימום. מה המינימום? שרק כלפי חוץ כאילו תכעס. אבל אני אוהב לחוס. לא. כפי שאמרנו את זה, הקדוש ברוך הוא נתן לך כדי שתתגבר עליו. כדי שתסלק אותו. ולעומת זאת, החברה הכללית מה אומר לנו? מה שאתה זה טוב. קח את עצמך, תמיד יש בעולם, בעולם העתיק, היו כל מיני סוגים של עבודה זרה. כן? היו כאלה שהיו עובדים לשמש, היו כאלה שהיו עובדים לירח, היו כל מיני דברים. היו אנשים שהיו עובדים, כן, למצרים, היה קדמונים, הייתה עבודה זרה, איזה חרק אחד, זחל, משהו, בסדר. יש דברים גדולים, יש דברים קטנים. היום אתם יודעים מה עבודה זרה? מה האדם עובד? את עצמו. שים את עצמך, כן, ככה על הבימה, תשתחווה לעצמך. מה שאתה, זה האידיאל. כמובן, כל אחד יש לו עבודה זרה אחרת. כל אחד משתחווה לעצמו. אתה צריך להיות אתה. כך אומרים, תהיה טבעי, תגיש את עצמך, תפתח את עצמך, במילים אחרות תהיה אגואיסט. במילים אחרות, אל תגיש שיש בך חיסרון. אל תחשוב שאתה צריך מישהו אחר. כן? תתייחס לעצמך בתור השי. זה רבותיי היסוד המרכזי שגורם לנו להיות אגואיסטים, שגורם לנו להפסיד את הרגישות לזולת, שגורם אחר כך, כפי שהרב תיאר כאן, לפירוק חברתי, לחוסר לכידות, לחוסר קשר, והחברה הולכת ומדרדרת מזה. עכשיו, אנחנו, בעזרת השם, בהמשך, אנחנו צריכים ללמוד איך לתקן את הדבר הזה. איך לתקן את הדבר הזה, פירוש הדבר, שיש נקודה חיובית במה שאומרים, טפל בעצמך. יש בזה צד חיובי. למה הגיעו לזה? כי היו דורות שאמרו לאדם, אתה אפס. תתעלם מעצמך. יש חובות, יש מה לעשות, יש מסגרת, מה שמשנה לך זה המסגרת. אתה לא משנה כלום. עכשיו הלכו לקיצוניות השנייה. רק אתה משנה. לא המסגרת, לא החובות, לא שום דבר. אנחנו צריכים להבין איך לשלב את התיקון הזה, את ההתייחסות של האדם לעצמו, את הבנייה העצמית, בתוך המסגרת. אנחנו לומדים יחסי אנוש. באופן עקרוני אנחנו לומדים על הקשר לחברה. אבל אני הולך לעשות כאן מעקף קטן, תוספת קטנה, שאנחנו, כיוון שעכשיו למדנו בשיעור הזה, שיחסי אנוש מחייבים שאדם יעבוד על עצמו, יכיר את החיסרון של עצמו ויבנה את עצמו בצורה טובה, אז נדבר בעזרת השם בשיעור בשבוע הבא גם על איך בונים את זה. על הבניין הזה, שהוא מאוד חשוב בשביל האדם. וזה דבר שצריך לחזור עליו הרבה פעמים, להכיר אותו, כדי לדעת איך לבנות. רק נסיים פה, כן? הרב אומר, השרשה הרעה באה על ידי הבנות, זה שוב חזרה, שהיו מהלכות בקומה זקופה, אנחנו צריכים לתקן את הדבר הזה. כמובן, זה לא רק הבנות. זה הבנים, והבנות, והגברים, והנשים, וכל אדם שמתקן אצלו, הוא מתחיל לבנות תיקון חברתי. חברה היא דבר דינמי. נכון שיש הרבה מאוד, מה שקוראים אינרציה, הרבה מאוד כוח לחברה, וקשה לשנות אותה ממסלולה, אבל גם חברה בנויה מתת חברות, ממסגרות יותר קטנות ויותר גדולות, וכשאדם בונה את עצמו בצורה נכונה, הוא משפיע בסביבה הקרובה שלו, וכשיש מספיק אנשים, זה משפיע כבר בסביבה הרבה יותר רחוקה, וזה נותן גם דוגמה לאחרים, איך אפשר לבנות חברה מתוקנת, וזה היסוד והגרעין לתיקון של הבעיה הזאת, שכפי שראיתי פה הציבור מכיר בזה, שזה באמת היסוד לאחת הבעיות הגדולות שיש לנו היום בחברה שלנו, בעם ישראל. אז לכן, בעזרת השם, אנחנו נדבר בשבוע הבא על העניין של התיקון. טוב, תודה רבה, עד כאן להיום.